עכשיו תראו, הוא הביא כאן שלושה דברים בעצם טיטוס. הוא הביא שפיכות דמים עם החרב שהוא נעץ, הביא גילוי עריות עם אותה זונה שהכניס לקודש הקודשים, והביא עבודה זרה כשהוא יסד את המיתוס שכביכול אפשר להרוג את אלוהי ישראל. בעצם הוא יסד את הנצרות. ויש לנו כאן, אם כן, שלושה דברים שהשתלטו על העולם מאז החורבן. השתלטו שפיכות דמים רבה, גילוי עריות ועבודה זרה. שלושת הדברים האלה השתלטו על העולם בקנה מידה שלא היה עד אז. וזה בעצם הצער הגדול שיש לנו מהחורבן. עכשיו, שימו לב מה שקורה אחר כך. כן. כי הוא כביכול מבצע את הזיווג שלו במקום הזיווג של הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. איך רואים את זה בפועל? עוד מעט הרב קוק יסביר לנו את זה. בשביל זה הבאתי את אורות. אי אפשר בלי אורות. אבל אנחנו נראה איך זה עובד. כן. שנאמר, שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו את אותם אותות. אבא חנן אומר, מי כמוך חסיניה, מי כמוך חסין וקשה, שאתה שומע ניעוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. דבר רבי ישמעאל טענה, מי כמוך באלים השם, שימו לב שהמילה אלים כתובה בלי יוד אחרי הלמד, מי כמוך באילמים, שהקדוש ברוך הוא אילם. מה זה בא לומר? באמת למה הקדוש ברוך הוא שתק? הרי נדב ואביהו רק הקריבו אש זרה, על המקום נשרפו. וטיטוס נכנס לקודש הקודשים, עושה כבתוך שלו, לא קורה לו כלום. למה הקדוש ברוך הוא שותק? כי הגיע הזמן של הקדוש ברוך הוא לדבר דרך השתיקה. כלומר, יש שני סוגי דיבור. יש לפעמים שמדברים על ידי שאומרים, יש פעמים שמדברים על ידי ששותקים. ויש מעלה גדולה להבין למה מתכוון מישהו ששותק. להבין מה שאדם מדבר, זה לא כל כך חוכמה. הרי הוא מדבר, אז אנחנו שומעים מה שהוא אומר. אבל כשהוא לא מדבר, להבין מה שהוא רוצה לומר, זאת מעלה יותר עליונה, וזאת מעלה שמתגלה דווקא בגלות. שדרך השתיקות של הקדוש ברוך הוא, מתגלה תוכן עליון של חוכמה. אז זה קצת נחמה. שדרך השתיקות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו זוכים להבנות שלא היינו זוכים להם בזמן שהיינו בעוצמתנו. מעשה נטל את הפרוכת ועשהו כמין גרגוטני. גרגוטני הכוונה סמיכה הערבית. כן? כמו שהוא קושר את הכל בסמיכה. והביא כל כלים שבמקדש וניחם בהם והושיבם בספינה ללך להשתבח בעירו. שנאמר, ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו וממקום קדוש ילכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו. אל תקרא קבורים אלא קבוצים, אל תקרא וישתכחו אלא וישתבחו. איקא דאמרי קבורים ממש, שאפילו מילי דמיתמרא נגליה להון. אפילו דברים הנסתרים נתגלו להם, כלומר לגויים. עמד עליו נחשול שבים לטובעו. אמר, כמדומה אני שאלוהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים. בא פרעו, טבעו במים. בא סיסרא, טבעו במים. אף הוא עומד עליי לטובעני במים. אם גיבור הוא, יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה. מעניין. כלומר, יש לו לטיטוס איזושהי הבנה מי זה אלוהי ישראל. שבאמת כל אויביו הוא מחלה במים. מה? נחל קישון גרפם, נחל קידומים, נחל קישון תדרכי נפשי עוז ושירת דבורה. שנחל קישון היה מעורב בדבר הזה. כן? אז אם כך, יש המים, זה הכלי שבו משתמש הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא משתמש דווקא במים? אומר המהר"ל, כי המים מוחים כל צורה. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא שמע לטיטוס, בעצם הקדוש ברוך הוא הרים את הכפפה, הסכים לא להטביע את טיטוס בים. למה הקדוש ברוך הוא הסכים? מה אכפת לו? יכול להטביע, עכשיו שבית המקדש נשרף, והקדוש ברוך הוא כבר קילה זעמו בירושלים, מה אכפת לו להרוג את טיטוס על ידי המים? אלא כנראה שיש משהו אמיתי בטענה של טיטוס, שאי אפשר למחות לגמרי את רומא. כי הרי אמרו בגמרא, אם יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין, שנאמר, ועבדתי חכמים מאדום, ותבונה מארעשיו. אז מזה אנחנו לומדים שיש חוכמה בגויים, אבל באיזה גויים יש חוכמה? באדום דווקא, דיינו רומא. כלומר, זה נכון שבתחום הקודש אנחנו עולים על רומא, אין מה לדבר. מי שאומר לך, יש תורה בגויים, אל תאמין. אבל חוכמה יש מה ללמוד משם. לכן טיטוס אומר, נכון, אני נלחם נגדך, אבל אתה מוכרח להודות שאתה לא יכול למחות אותי במים, יש לי מה לומר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נסדר את זה ביבשה. ואז יש הסיפור המפורסם של היתוש, כן? היתוש שהתחיל לאכול את המוח של טיטוס, ושיגע אותו. אגב, יכול להיות שיש פה רמז של הגמרא למעשה היסטורי שהתרחש 3 שנים אחרי חורבן בית המקדש, באיטליה. אתם יודעים מה קרה 3 שנים אחרי חורבן בית המקדש באיטליה? הר געש, הווזוב, התפוצץ, התפרץ, וקבר 2 ערים גדולות, את פומפיי ואת הרקולנום. 2 ערים גדולות, שהיו ערים עשירות ביותר של האצולה הרומית, נחרבו ביום אחד. והרומאים אמרו, זה לא היהודים אמרו, זה רומאים אמרו, שזה הזעם של אלוהי ישראל על חורבן המקדש. אז יכול להיות שזה הכוונה. בים הוא לא יילחם, אז הוא יילחם ביבשה. יש גם הרי געש, אפשר להסתדר. זה לא מסובך. טוב, אז יש הסיפור הזה עם היתוש, אתם בוודאי מכירים את זה. כן. עכשיו אני רוצה קצת לדלג אל בית. אונקלוס, בר קלוניקוס, בר אחתה דטיטוס הווה. כן, כלומר, אונקלוס הוא האחיין של טיטוס. הוא לא גם אחיין של דומיטיאנוס, שמלך מיד אחריו, הם היו אחים הרי. באה להיגיורה, רצה להתגייר. זה מאוד מעניין, איך אפשר לרצות להתגייר אחרי חורבן המקדש? כלומר, לא יודע, אם אתה סתם גוי, רואה שהמקדש של אלוהי ישראל חרב, אז זה לא הזמן להתחיל להתגייר. כן? אתה אומר, זה לא מי שכדאי להיות איתו. אלא כנראה שדווקא אז, כשהחורבן של הממלכה היהודית היה ממשי, התחילה אפשרות של השפעה על אומות העולם. זה הרב קוק מסביר במהלך הידיעות בישראל, שכל זמן שאנחנו בארץ ישראל, יש איזה מין מחיצה גדולה מאוד שמבדילה בין ישראל לעמים, מסיבה פשוטה, שהשכינה שורה בישראל ולא בעמים. ולכן, אין אפשרות של התקרבות. מה שאין כן, ברגע ששכינה מסתלקת מישראל, אז נולד מושג של רוחניות חלשה. מהי הרוחניות החלשה? הדתיות. הדתיות שמצויה בעולם. מה, יש קצת נצרות, קצת יהדות, קצת אסלאם, כולם אותו דבר. למה? כולם מדברים על משהו שהם לא מבינים. כן? יש אלוהים. מי זה? לא יודעים בדיוק, אז לא נריב על זה. בוא נעשה כנס בין דתי, ויהיה נחמד, נאכל איזה סעודה צמחונית, ונדבר על זה שהדת היא נגד אלימות. כן? זה פחות או יותר מה שקורה היום. כלומר, ברגע שאלוהי ישראל איננו מתגלה, איננו מדבר, אז יש קשרים בין ישראל לעמים, ולכן יש גם, באופן פרדוקסלי, גרים. הגמרא אומרת, רוב גרים מאדום. כן, רוב הגרים, זה בעצם האחווה בין יעקב לבין עשיו, שנמנעה, כלומר, שהיא לא יכלה לבוא לידי ביטוי, כל זמן שיש לאום מלאום יאמץ. ברגע שהלאום נעלם, אז האחווה הטבעית בין יעקב לעשיו חוזרת. זה מה שכתוב, שני גויים בבטנך, אז רש"י כותב, מלשון גאים, כלומר, יש 2 ענקים. מי זה 2 הענקים? אלו רבי ואנטונינוס. אנטונינוס קיסר רומא, רבי הרב שלנו, והם דווקא חברים. איך יכול להיות שהם חברים? כי אין מלחמה פוליטית. ברור שרומא היא חזקה יותר מכולם, אז אין לך מה להתמודד בכלל. אז זה יכולה להיות ידידות. כן? אבל, זה מה שנקרא בבטנך. אבל, ושני לאומים, ברגע שמתחילה המלחמה הלאומית, ממאי חיפרדו. ולאום מלאום יאמץ. אז דווקא החורבן באופן מפתיע קצת גורם לאנשים להתקרב לגרים, כן? גם נירון קיסר, לפי מה שלמדנו מקודם עם הרב ערן. אז מה שהוא אומר כאן, בא אלי גיורי, רצה להתגייר, אזל הלך עסקה לטיטוס בן גידה, כלומר הוא עסק בספיריטיזם, כלומר הוא העלה נשמות. אז הוא מתעניין, כן? לא עושים צעדים כאלה של התקרבות ליהדות בלי בדיקה. אז הוא הולך ומעלה נשמות באוב. ואז יש לו שלושה אנשים שאיתם הוא בא במגע. מאוד מעניין, מדוע דווקא שלושת האנשים האלה? למה הוא הלך לחפש דווקא אותם? אז הוא קודם כל מעלה טיטוס. אמר לי, מן חשיב באו על מה? אמר לי ישראל. תגיד, מי חשוב בעולם? אמר לו, ישראל חשובים. מהו להידבוק באום? אולי כדאי להידבק בהם. אמר לי, מילאי הוא נפישין ולא מצאת לקיומינו. יש להם הרבה דברים לעשות, הרבה מצוות, וזה מאוד קשה לקיים, לא כדאי לך. זו אגב הטענה הידועה של אומות העולם, שהיהדות יש לה יותר מדי דרישות, ולכן כדאי להחליף את המצוות במשהו יותר קל. במקום מצוות, אמונה. זו הטענה שיש אצל אומות העולם היום, שהקשר בין האדם לקדוש ברוך הוא זה דרך האמונה, לא צריך בשביל זה מצוות. זו הטענה, זאת מופיעה אצל טיפוס. זיל, לכן ההצעה שלך, לך, יגרה בהו בהו עלמה והבית רשע, לפחות תרוויח משהו בעולם הזה, תילחם בהם בעולם הזה, ותהיה לראש. דכתיב, היו צריה לראש. כל המצר לישראל נעשה ראש. כל מי שנלחם ביהודים, הוא עולה לגדולה. כן? גם אם הוא אדם שאיננו במדרגה הזאת, כן? אבל אם הוא מצר לישראל, שמים אותו בראש. מדוע? כי עם ישראל באופן פנימי הוא בראש הכל. אז מי שמצליח להצר לישראל הוא בראש של הראש. לכן כולם שמים אותו למעלה. כן? גם אם הוא מבחינת הנפש שלו אדם קטן ולא שווה הרבה. מה? או במה? כן. עכשיו, אמר לדינא דהו גברא במאי, כלומר, איך דנים אותך שם בעולם העליון? אז אומר, במאי דפסיקה נפשי, במה שפסק על עצמו, כל יום המכן שילה לקיטמי ודי נלה, וקלו לי ומבדרו אשב ימי. כלומר, הרי טיטוס בטר, כשהוא מת, ציווה לשרוף את גופתו ולפזר את אפרו בשבעה ימים, כדי שאלוהי ישראל לא יתפוס אותו. אז מה שעושים לו בעולם העליון, עושים לו בדיוק אותו דבר, שכל יום שורפים את נשמתו, מחלקים אותה בשבעה ימים, אחר כך מחזירים את זה ושוב שורפים וכו'. כן, מסביר המהר"ל מפראג דבר מאוד מעניין. זה שהאפר של טיטוס מפוזר, זה אני מבין. כן? הוא כל כולו פירוד, הוא כל כולו רשע, אז מגיע לו להתפזר, אבל למה מחמצים אותו? כי יש צד חיובי בטיטוס. מה הוא? אומר המהר"ל, בעצם זה שהוא אדם. כן, להיות אדם זאת מעלה אצל הרומאים. אצל הרומאים להיות אדם זה משהו עצום. ואז היו מחמצים את טיטוס מצד עצם זה שהוא אדם. זה דומה קצת למושג, להבדיל אצלנו, של סגולה. אז כמו שיש סגולת ישראל, יש גם סגולת האדם. מצד היותו בעל סגולה, סגולת האדם, אז הוא מתכנס. במילים אחרות, לטיטוס יש תפקיד. לא לזלזל בטיטוס. אזל עסקה לבלעם בן גידה, הוא מעלה את בלעם באוב. אמר לי, מן חשיב באו על מה? אמר לי, ישראל, מי חשוב בעולם הזה? אמר לו, ישראל, מהו לדבוק בו? האם כדאי לדבק בהם? אמר לי, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. אמר לו, דיני דהו גברא במאי, כלומר, איך דנים אותך, בלעם, בעולם העליון? אמר לו, בשכבת זרע רותחת. כן, ידוע שבלעם היה מקולקל מאוד בתחום של העריות, ולכן דינו, מה שדן אותו, זה יצרו. כן, מידה כנגד מידה. אזל עסקה בן גידה, ואז הוא העלה באוב, לישו הנוצרי. זה מעניין מאוד. כלומר, שכבר בזמנו של אונקלוס, למרות שהנצרות עוד לא התפשטה הרבה בעולם, הוא הרגיש שהחורבן מאפשר את הופעת האויב הרוחני החדש. ואז הוא מתעניין. מה יש לישו הנוצרי לומר? ואז הוא אומר לו, בגמרות שלנו אגב כתוב ההוא גברה, כן, כלומר זה, או פושע ישראל, כן, כי בגלל הצנזורה, אבל הגרסה הנכונה זה מה שכתוב כאן, שהוא אלה את ישו הנוצרי, ואז הוא אמר לו, מה הוא חשוב, מה נחשיב בהו על מה, אמר לי ישראל, מה הוא לדבוקה בהו, אמר לו, טובתם דרוש, רעתם לא תדרוש. כל הנוגע בהם, כאילו נוגע בבבת עינו. אמר לו, דיני דהו גברה במאי, איך דנים אותך שם, את ישו? מה, מה, מה קורה לו שם? אמר לו, בצועה רותחת, דאמר מור, כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצועה רותחת. זה מעניין. למה אותו האיש זה צועה רותחת? אז הרב צבי יהודה זצ"ל היה מסביר שזה פסולת, הוא פסולת של היהדות, כן? הוא יצא מאיתנו, אז הוא פסולת. אבל רותח, למה הוא רותח? הוא תוסס, הוא מלא כוח. כלומר, זה מה שנותן כוחות לאומות העולם. כלומר, האורות שנגנבו מעם ישראל, אל תחשבו שזה סתם אורות, זה אורות רציניים, זה רותח. זה מה שמזין את אומות העולם. אגב, כתוב מפורש על יצחק אבינו, שהוא גדל מאוד מאוד, כן? ויגדל האיש עד כי גדל מאוד. אומר רש"י, שהיו הבריות אומרים, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. כלומר, בני אדם העריכו את הזבל של הפרדות של יצחק. מה זה פרדה? זה? זה זיווג של חמור וסוסה, נכון? ומה מיוחד בפרדה? מצד אחד זה חזק מאוד, מצד שני זה לא מוליד. אין, זה עקר. כן? פרדה לא יולדת. בלתי אפשרי. זאת אומרת, יש, אז מה זה הפרדה בעם ישראל? זה החלק העקר שלנו, החלק שנעקר מאיתנו. והוא נותן גם זבל. כלומר, פרדה אמנם לא יכולה להביא ילדים, אבל זבל היא יכולה לייצר, נכון? נכון? מה? עכשיו, מה עושים עם הזבל? מזבלים, מדשנים את השדות. כלומר, זבל הפרדות שלנו, האפיקורסים שיצאו מתוכנו, לא סתם אפיקורסים, אותו האיש. אבל עבור אומות העולם, זה מזון טוב. זה נותן להם את התוכן הרוחני שלהם. כן? זה לא במקרה, כן? הרב קוק אומר את זה בשמונה קבצים. שזה כמו שכשהכלבים רעבים הם אוכלים גם צועה. אז זה מה שהוא אומר, כן? אז זה מה, איך שדנים אותו בצועה או תחת. כן. תחת זה, אומרת הגמרא, בואו ראה. מה בין פושע ישראל, כן, אותו האיש, לנביאי אומות העולם. שכיוון שהוא מישראל, יש איזו נקודה חיובית שאותה צריך לגלות. עכשיו, אם תשימו לב, זה בדיוק שלושת האנשים האלה, הם שלושת העבירות שהתפשטו בעולם. טיטוס, בלעם וישו, נכון? מה טיטוס עשה? שפיכו דמים. מה עשה בלעם? גילוי עריות. כן? הרי הוא זה שנתן את העצה של בנות מדיין. ומה עשה ישו? עבודה זרה. כלומר, זה בדיוק שלושת המזיקים שהגדולים בעולם, טיטוס, בלעם וישו, ואותם צריך לשאול כשרוצים להחליט מי חשוב בעולם.
ומה העניין של הסדר?
בזה סדר? אני לא יודע. אבל שלושתם הם עסוקים, אם כן, שלושתם מגלים שמי שחשוב בעולם, לעומתם, זה ישראל, בסופו של דבר. עכשיו, מה עולה מכל הסוגיה הזאת? מה שעולה מכל הסוגיה הזאת, זה בעצם מה שהרב מסביר באורות בסוף החלק הנקרא המלחמה. ובסוף החלק הנקרא המלחמה, הרב בעצם מסביר מה אנחנו עושים בתשעה באב. הוא מסביר. אגב, תשעה באב זה חל בתשעה באב, אבל זה גם כל יום. מתי כל יום? יש רגע אחד ביום שהוא תשעה באב. תיקון חצות. בתיקון חצות, מי שקם לתיקון חצות, בוכה על חורבן המקדש. אז תשעה באב זה כמו תיקון חצות של כל ישראל. ותיקון חצות זה תשעה באב של יחידי סגולה. מי שקם לתיקון חצות, אותם הצדיקים שקמים לתיקון חצות, אז הם בוכים כמו בתשעה באב, כל יום. כן, יש סיפור, מספרים על יהודי אחד שרצה לראות איך הרב קוק קם לתיקון חצות. סיפור ידוע. אז הוא הלך והסתתר מתחת לספה שבחדר של הרב קוק, שבו, באותו חדר הרב קוק נכנס כדי לעשות תיקון חצות. אז הוא הלך מסתתר שם וחיכה שהרב ייכנס. והרב הגיע לתיקון חצות והתחיל לבכות ולשאוג כל כך שאותו יהודי נבהל, נבהל וברח מהמקום, מרוב בכיות של הרב קוק. אגב, גם בספר משמיע ישוע, שיצא לאחרונה על הרב צבי יהודה קוק, אז גם כן מספרים שם שהרב קוק, הרב צבי יהודה בתשעה באב, היה בוכה כל היום כולו. כן, עם עיניים אדומות, כל היום כולו, 24 שעות, אני לא יודע, אפשר בכלל, טכנית, לבכות 24 שעות. אבל ככה הוא היה עושה. כן? יש הרבה מה ללמוד מזה. כנראה שהבכי של, ככל שאדם מבין יותר מה חסר, אז הבכי הוא יותר אמיתי. אם מישהו יכול להגיד, הוא מתרגש מזה ששרפו בית יפה. בית המקדש היה בית יפה. בסדר, זה מאוד מצער. אבל כמה כבר אפשר להצטער על יצירת אומנות? כן? אבל אם אתה מבין מה חסר לעולם כשאין בית המקדש, אז הפלא זה שאתה בוחר רק בתשעה באב. זה המפתיע. כן? בואו נראה. אומר הרב, בגדולת העולם, מה זאת אומרת בגדולת? כשהעולם בגדלות, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת יקרת קודשה. כלומר, מה שהרב אומר, בזמן ששכינה שורה בישראל, כשהמקדש על תילו, כשיש נבואה, כשיש מלכות, כשיש סנהדרין, אז לא יכולה לקום הנצרות, לא יכול לקום האסלאם, לא יכול לקום ההומניזם, ושום שיטה אלטרנטיבית לעם ישראל לא יכולה להחזיק מעמד. כי האור העליון וזיו הייחוד המיוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקים. מה זה ייחוד העליון? ידוע בקריאת שמה אומרים שמה ישראל השם אלינו השם אחד, קוראים לזה ייחוד עליון. אחר כך אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, קוראים לזה ייחוד תחתון. מה ההבדל בין ייחוד עליון לייחוד תחתון? ייחוד תחתון זה האמונה באל אחד. קוראים לזה מונותאיזם. לא, יש הרבה מונותאיסטים בעולם. מונותאיסטים יש בכל כדור הארץ. זה נקרא ייחוד התחתון. ייחוד עליון זה דבר השם שמתגלה בעם ישראל. אז הייחוד העליון עולה למעלה. בעולם החיים לא יופיע כי מנוגהי הזערורית של הייחוד התחתון, הנשאב מבורות שאובים, ויד זרים בו נוגעת, וכנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה, אוי נעלי כי עייפה נפשי, רזי תורה, לחיצונים נמסרו. מי זה החיצונים? הנצרות. כלומר, חורבן בית המקדש, זה הולדת המתחרים הרוחניים של עם ישראל. התורה נשרפת. זה כפשוטו. התורה נשרפת. לא, לפני כן לא היו מתחרים. עבודה זרה זה לא מתחרה. עבודה זרה זה פיצול. כלומר, במקום לעבוד לשם אחד, אתה עובד לחלקיק. אז מי שרוצה לעבוד את השם, עובד את השם. מי שרוצה לעבוד עבודה זרה, מה הוא עושה? הוא יוצא מכלל ישראל. הוא שמע שאצל הבעל זה יותר נחמד מאשר אצל אלוהי ישראל. הוא שמע ששמע יש מחלקים בירה בחינם וזה, אז הוא הולך לשם. הוא יוצא מבית ישראל. ברגע שהאמינות באה לעולם, היא אומרת לעבוד עבודה זרה בשם אלוהי ישראל. היא מכניסה את התאומה לתוך הבית, מעמידה צלם בהיכל. גביליה נשרפים ואותיות פורחות, ולבני ציון העיקרים, אפר תחת פאר הוא שם. קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה, על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. אומר, למה הוא בוכה? הוא בוכה על כל הדברים שיש בעולם, כל הרע שבעולם. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. מה זה במקורו? הם מכירים את הצער שיש לקדוש ברוך הוא כביכול. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנידודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה. מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה. כלומר, כשאנחנו מצטערים, כל מה שאנחנו מצטערים, זאת מולקולה אחת מן הצער של מעלה. צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות הצילות, הרוח הרציני היא קשורה. והם קוראים לתשובה. ואנו ליה. ועינינו ליה. מי זה יה? מי זה יה? הקדוש ברוך הוא קוראים לו יודקה ווקה.
העליונה.
מה זה יודקה?
העליונה.
המציאות העליונה היא תמיד נשארת תקינה, נכון? יש תמיד שלמות. מה חסר? בבה. נכון? כי יד על כסייה מלחמה לשם בעמלק. אז אנו ליה ואיננו ליה, ומכוח זה אנחנו נקראים לתשובה כדי להשיב את השכינה לבית חיינו. או, זה מה שאנחנו מצפים לו בעצם בצער הגדול שאנחנו מצטערים בו בלילה הזה וביום הזה. זהו.
תודה רבה.